נעסוק היום בדין המגביה מציע לחברו ורחוב ומנהיג. המשנה אומרת, שניים אוחזים בטלית, זה אומר אני מצטיה וזה אומר אני מצטיה, זה ישבה שאין לו בה פחות מחציה וזה ישבה שאין לו בה פחות מחציה ויחלוקו. מה קרה? שניהם הרימו את זה ביחד, וכל אחד טוען מה? שהוא הרים לבדו? או שמה, במה אנחנו חושבים? שהם הרימו את זה ביחד? הם הרימו את זה ביחד, ושניהם באמת קנו את זה. זאת אומרת שהמגביה מציעה לחברו, קנה חברו. וזה חידוש. אדם מגביה מציאה לעצמו, הוא יכול לקנות. אבל שהוא מגביה מציאה בשביל חברו, שחברו יקנה, זה חידוש שאמר רמי בר חמא, ממשנתנו לומד, אנחנו יכולים ללמוד, שהמגביה מציאה לחברו קנה חברו. דיסל גדעתך לא קנה חברו, תעשה זו כמי שמונחת על גבי קרקע, וזו כמי שמונחת על גבי קרקע ולא יקנה זה, לא זה ולא זה. אומרת הגמרא, מאיך אתה יכול ללמוד את זה מהמשנה? במשנה כל אחד טוען שהוא הרים את הכל לבדו, והם מתווכחים על זה. אנחנו מספק מחלקים, לא מפני שאנחנו חושבים ששניהם הרימו וכל אחד זכה לשני, כי אם שניהם הרימו ביחד, אז אחד מפריע לקניינו של השני ואף אחד לא זכה, אלא אם כן הם התכוונו ששניהם ביחד יזכו. אבל במשנתנו זה לא כך, במשנתנו הם מתווכחים וכל אחד אומר שהוא קנה. אומרת הגמרא, אפשר ללמוד את זה ממשנה יתרה, שבמשנה בהמשך כתוב, זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי, אני הקבעתי אותו, ואני, אז אולי מהיתור של המשנה שאפשר, שמשנה מיותרת, אז אפשר ללמוד את זה. אומרת הגמרא, היא לא מיותרת, אתה צריך את זה בשביל מקח וממקח. ואז אומרת המשנה הגמרא, אבל יש אחר כך עוד חלק במשנה. שניים שהיו רוכבים על גבי בהמה. בשביל מה צריכים לכתוב את זה? הרי זה אנחנו יכולים ללמוד משניים אוחזים בטלית. על כוכב ממשנה יתרה אפשר ללמוד שהמגביה, בשביל מה זה נכתב, אלא אם כן ללמדנו שכששניים ביחד עושים קניין, כל אחד זוכה לחברו והמגביה מציעה לחברו, קנה חברו. גם את זה דוחה המשנה, מהיו שני רוכבים, שניים רוכבים, אולי למד אותנו שכי רחוב זה קונה, לולא כן לא ידענו את הדבר הזה. אלא אומרת הגמרא, מהמשנה יתרה, בסוף המשנה כתוב שאם שניהם עודים, אז חולקים, והכל, וזה מיותר. ועל כוכך שזה בא ללמד אותנו, שהמגביה מציעה לחברו קנה חברו. זאת אומרת, בדין הגבעה, אם אדם לא יגביע את הכל לבדו, הוא לא קנה. אם שניים יגביעו יחד, אחד מפריע לחברו, כי צריך להגביע את כל החפץ, את כל הטלית, ואם חלק ממנה נשאר על הקרקע, הוא לא עשה קניין. אז לכן, בשניים שיגביעו יחד, רק אם כיוונו שניהם ששניהם יזכו, אז הם ביחד זוכים. דן הקצות, מה הדין? בקניינים אחרים. בהגבעה אנחנו אומרים שאם השני יגביע זה כמונחת על גבי קרקע, כאילו הוא לא יגביע, אחד לא יגביע את הכל, אז הוא לא יכול לקנות. האם שניים שהיו רוכבים על גבי בהמה, אנחנו גם כן אומרים שאחד מפריע, קניין אחד של האחד מפריע לקניין של השני, או שזה רק דין בהגבעה. אבל בקניינים אחרים, כל קניין הוא תופס לעצמו. אם שניים ביחד קנו, אולי יכולים לקנות בלי דין המגביה מציעה לחברו. או אולי אחד סותר את השני. אבל כל פנים, האם צריך בשביל זה דין המגביה מציעה לחברו? אומר הקצות, שמדברי רש"י אפשר לדייק, ששניים רוכבים על גבי בהמה, יש לזה אותו הדין של שניים אוחזים בטלית. כי אנחנו לומדים, המשנה יתרה, רצה ללמוד המשנה, הגמרא מהמשנה יתרה, המשנה עם רוכבים על גבי בימה את הדין הזה של מגביע מציע לחברו. הגמרא אמנם דחתה, אבל רצה ללמוד את זה מכאן. מוכרח, אם כן, שגם כאן יש דין שהמגביע מציע לחברו, גם בשניים שהיו רוכבים על גבי בימה. אז זו שאלה כללית, בכל הקניינים האחרים יש רוכב, יש מנהיג, אולי זה שני, בקניינים שלו, בקניין של ההגבהה, כששניים עושים קניין, מה הדין? האם צריך כאן את הכלל הזה שאחד, ששניים צריכים לכוון ששניים יזכו ביחד, או שכל אחד עושה קניין, ואם שניים עושים, אז כל אחד קנה חצי. נפקמינה לדינה. נפקמינה עם חירש ופיקח, הם ביחד רוכבים על גבי בהמה. האם, כי החירש לא קונה, והפיקח קונה, האם זה העובדה שהחירש גם רוכב, זה מפריע לקניינו של הפיקח, כמו המגביע מצד לחברו, שחירש ופיקח שהגביעו, אז הפיקח לא קנה, מכיוון שהוא לא הגביע את הכל. אבל כאן שהוא רוכב, האם רכיבתו היא עושה קניין? ולא משנה שגם הוא רוכב, בסדר, אז שניהם עושים קניין. החירש שהוא לא יכול לקנות, הוא לא קונה. והפיקח שיכול לקנות, הוא קונה את הכל. זה הנפקמינה לדינה שיכולה להיות מהחקירה הזאת. והקצות מביא שלפי דעת השיטה מקובצת, משמע שרק במגביע מציע לחברו, יש הדין הזה שצריך... רק בהגבהה, זאת אומרת, יש הדין הזה ש... שאם השני גם מגביע זהה וכמונח על גבי קרקע וצריכים את הדין שמגביע מציע לחברו, קנה חברו. אבל בדין ברוכבים או בקניינים אחרים, לא צריך את הדין, לא צריך את, את התפיסה, איך השיטה מקובצת, איך מדייק הקצות מהשיטה מקובצת את זה, מכיוון שהשיטה מקובצת לא אומר כמו הרש"י שממשנה יתרה בעצמה אנחנו לומדים, אלא כמו שניים רוכבים, השיטה מקבצת אומר, אז אנחנו אומרים ששניהם ביחד תפסו, אז ככה מגביע מצד לחברו, גם הרשע של המשנה מדברת ככה, ומזה מהסיפה נלמד על הרשע שמדובר ששניהם ביחד יגביעו, וממילא לומדים את הדין של המגביע מצד לחברו. כלומר, לא אפשר ללמוד מהסיפה עצמה משניים רוכבים, אלא כמו ששניים רוכבים, כך שניים מוחזים. אז מהמשנה יתרה נלמד את על הרישה. הווה אומר ששניים רוכבים בעצמם, באמת כל אחד עושה קניין. ואם חירש ופיקח שניהם ביחד רוכבים, תפסו מציאה, שניהם קפצו על החמור וביחד רוכבים עליו, אז הפיקח קנה והחירש לא קנה. זה מה שהחירש רוכב זה לא מפריע לפיקח. ממשיך הקצות ואומר שלפי זה הדיון בגמרא בהמשך. הגמרא אומרת, אמר רב יוסף, אמר לי רב יהודה שמית מיני תרתי מדי מר שמואל. רב יהודה אומר, שמעתי שני דברים שאמר שמואל, אחד רכוב ומנהיג, אחד קונה אחד לא קונה, ואני לא יודע מי קונה ומי לא קונה. אז הגמרא מנסה לברר מה הספק, באיזה מצב הספק. אם מצב הספק שאחד מהם, כל אחד קונה לבד, רכוב לחוד, מנהיג לחוד, מי מהם, איזה קניין הוא קניין טוב, ברור שמנהיג זה קניין טוב, זה קניין זה משיכה, ורכוב זה לא טוב. בכלל אין מה להסתפק. כנראה שהספק של רבי יהודה אמר שמואל, שאחד קונה ואחד לא קונה, כששניהם ביחד, אחד רכוב ואחד מנהיג ביחד. והשאלה עכשיו, מה הדין שלהם? כשאחד רכוב ואחד מנהיג ביחד. מה זה רכוב? תוספות בכל אופן מפרש שרכוב הוא גם כן קצת הבהמה הולכת מחמתו, וגם כן לזה יש גדר של משיכה, ומנהיג, או הבהמה מלכת מחמתו, שניהם בעצם עושים קניין משיכה. מה ההתלבטות, מה ההבדל בין רכוב ומנהיג? מנהיג הוא עושה את המשיכה הכי פשוטה, הוא סוחב את הבהמה ומנהיג אותה. והרחוב הוא פחות מנהיג, הוא פחות לחת מחמתו, אבל מצד שני הוא תופס את הבהמה. אז כיוון שהוא תופס את הבהמה, זה הגמרא אומר, כיוון שהוא תופס, אז אולי זה מחזק את הקניין שלו, והקניין המשיכה שהוא עושה יחד עם התפיסה הוא יותר טוב מאשר מנהיג. אם זה שניהם קונים מדין מדין משיכה, הרי לפי הקצות, כששניים מושכים ביחד, אחד מנטרל את השני. לא יכול להיות כאן השאלה מי קונה משניהם, כי אי אפשר להגיד שהמנהיג קונה, כי גם הרחוב הוא משתתף במשיכה הזאת, ואי אפשר להגיד שרחוב קונה, כי גם המנהיג משתתף במשיכה הזאת, וכששניהם עושים את הפעולה הזאת, כששניהם עושים פעולה יחד, זה כמו מגביה מציאה לחברו, שניהם מגביהים ביחד, ואחד מפריע לשני, כי אף אחד לא עשה כאילו את המעשה בעצמו. אז מה בכלל הבעיה? אז לא יכול להיות שאחד מהם קונה. על כן אומר הקצות, שכל הספק של הגמרא לפי רש"י צריך להיות, שלא הספק מי קונה, אלא מי מוחזק. אחד מנהיג ואחד רחוב, שניהם באים לפנינו ביחד. וכל אחד אומר, אני, זה שלי. אנחנו צריכים לדון מי המוחזק. מי כאן מחזיק יותר? זאת ההתלבטות, אם זה מוחזק או זה מוחזק. כך מבאר הקצות את שיטת רש"י. התוספות אומר במפורש אחרת. התוספות אומר שהשאלה כאן מי קנה, איזה קניין יותר עדיף, לא מי מוחזק, אלא איזה קניין עדיף יותר. אז מוכרחים, והרי אנחנו לא יכולים להגיד איזה קניין עדיף יותר, כי כששניים מושכים ביחד, אז בעצם אחד מפריע לשני, מה שייך לחצור, כששניהם עושים ביחד אותו דבר, אין דבר כזה איזה קניין עדיף. אלא אם כן נפרש את התוספות לפי השיטה המקובצת, שרק במגביה מציאה לחברו, גם במגביה מציאה, אז יש את הבעיה שאחד צריך להגביה את הכל, ואם הוא לא יגביה את הכל, זה כמונחת על גבי קרקע, אם השני מגביה יחד איתו. אבל בקניין רחוב, כל אחד עושה את פעולת המשיכה בעצמו. אין שזה עושה את הפעולה, זה עושה את הפעולה, כל אחד עושה קניין גם הוא. עכשיו השאלה, כשאחד עושה קניין משיכה על ידי מנהיג, עושה אחד קניין משיכה על ידי רחוב, איזה קניין יותר חזק שהוא הקונה. כלומר, לפי התוספות, בעיית הרב יהודה, מה קונה, מי קונה כשאחד רחוב ואחד מנהיג, מי עושה את הקניין, לפי הרש"י צריכים להסביר מי המוחזק. כי הרש"י לא יכול להגיד מי הקניין, כי לפי שיטת רש"י רחוב ומנהיג, אחד מפריע לשני בקניין ואף אחד לא יכול לקנות. אז רק יכול להיות רחוב לחוד קונה, מנהיג לחוד קונה, אבל כששניהם, כשאני דן מי המוחזק, פה זה היה הספק של רב יהודה במאמר שמואל. כשאנחנו מסתכלים אבל ברש"י, אז רש"י לא מפרש כמו שהסביר הקצות, שהוא הסתמך על התוספות, שרחוב הבהמה הולכת מחמתו. ולכן בעצם זה דין של משיכה, כמו מנהיג, רק סוג אחר, אבל זה דין של משיכה. אבל רש"י אומר במפורש, בדף ח' עמוד א', לגבי רחוב דקני, אומר רש"י, אף על גב דלא משיכה היא, שאינה זזה ממקומה, שאין מנהיגה ברגליו. רש"י אומר שהיא לא זזה בכלל. היא לא זזה ממקומה. הוא לא מנהיגה ברגליו. רחוב זה, הוא יושב עליה. ושניים היו רוכבים על גבי בהמה, זה שניים יושבים על הבהמה. והשאלה, מי קנה? אז זה לא דין משיכה. אז זה דין מין קניין כזה חדש. אם זה קניין אחר, אז בכלל להקצות, שאמר שמחלוקת בין, הסביר את הספק של רב יהודה, רחוב ומנהיג מי קונה, כאן שאלה בעצם בשני קניינים. כשרחוב ומנהיג קונה, אם השאלה על כל קניין לחוד, זה פשיטה לנו שמנהיג קונה, כי דין משיכה ידוע לנו. והשאלה אם רחוב זה גם כן מין של קניין, אז אם אחד מהם ש... אם יש קניין, איזה, איפה יש קניין, רחוב או מנהיג, אחד קונה, אחד לא קונה, זה ודאי שהמנהיג קונה ואין קניין רחוב. אבל זה לא יכול להיות שזאת השתה השאלה, כי זה פשיטה. אז מה ההתלבטות? אם שניהם ביחד, אם רחוב ומנהיג, מי הקונה? כי זה עושה קניין כזה של רחוב שהוא תופס, הוא יושב, והשני מושך, אז איזה קניין הוא מכריע את בין הקניינים האלה? כך מסביר בית הלוי את דברי הגמרא כאן. אבל לפי זה מתעוררת שאלה לפי דעתו של בית הלוי. אם באמת רחוב הוא לא זז, הבהמה לא זזה ממקומה, אז הגמרא רוצה לפשוט את השאלה הזאת מדיני כליים. המשנה אומרת, בכליים המנהיג סופג את 40 והיושב בקרון סופג את 40. כך, תני כמה. רבי מאיר אומר, רבי מאיר פותר את היושב בקרון. כלומר, יש כאן מחלוקת אם היושב בקרון הוא עושה איסור כליים או לא עושה איסור כליים. המנהיג בוודאי עושה איסור כליים, היושב בקרון, השאלה אם הוא עושה איסור כליים או לא. בא רב שמואל והופך רבי מאיר לחכמים, למה? מפני שהוא פוסק כחכמים, והוא פוסק שפטור, שהיושב בקרון פטור. אז אפשר לפשוט משמואל, שאומר שהיושב בקרון פטור, את השאלה בין רחוב ומנהיג, שסימן שרחוב הוא לא קונה. כי רחוב זה כמו, יושב בקרון זה כמו רחוב. אם רחוב זה לא מזיז, מנהיג מרגליו, אז בעצם איזה איסור יש שם שיושב בקרון? מה הוא עושה? הוא יושב בקרון, לא קורה שום דבר. אם כתוצאה מהישיבה בקרון שלו, הבהמות של הכליים מושכות את הקרון, אז הוא עושה איסור כליים. אם לא, אז מה איסור כאן שיש כאן? שזה שיושב בקרון לא קורה שום דבר. אז מוכרח להיות, תוספות מפרש, מוכרח להיות בעצם שאנחנו מדברים שהוא מזיז את זה, ומזה לומדים על רחוב. זאת אומרת שברחוב גם כאן אנחנו מדברים שהוא מזיז את הבהמה, אחרת אין מה להשוות לדיני כליים, וכליים צריכים מוליך. ואם רחוב זה לא מוליך, אז מה נוגע אחד לשני בכלל? בא בית הלוי ואומר, זאת ההתלבטות בעצם של רבי יהודה בעצמו. אם נגיד שכל קניין הוא לחוד, אז רחוב אולי הוא לא מולך. הוא לא קונה מיטה מוליכה. אבל זה אני לא יכול להגיד שכל אחד לעצמו, כי אז ברור שמנהיג הוא קונה. אז הספק היא כשרחוב הוא מנהיג ביחד. אם הספק ברחוב הוא מנהיג ביחד, אז אנחנו צריכים להגיד שהספק הוא אולי רחוב זה מוליך. והוא מפריע לקניינים, אני כאן רוצה להוסיף עוד נקודה, כי אם רחוב זה קניין אחר ומנהיג זה קניין אחר, איך הם מפריעים אחד לשני לקניינים? אם במקביה מציעה שניהם ביחד עושים אותה מסי קניין, אז אחד מפריע לשני. אבל כשכל אחד עושה קניין אחר, אף אחד לא מפריע לשני. אז מה הבעיה ברחוב ומנהיג מי קונה אם כל אחד עושה קניין אחר? על כוכך שהרחוב הוא גם כן עושה את הקניין שמשיכה, והשאלה פה מי באמת עושה את הקניין היותר חזק? זאת הבעיה כאן. כך מסביר בית הלוי. אבל אני לא יודע אם אנחנו מוכרחים לפרש את הדבר הזה. אנחנו יכולים, אני חושב שאפשר היה להמשיך את דברי בית הלוי, שבאמת אם כל אחד עושה קניין אחר, אף כי הקניין של אחד לא מפריע לשני, שניהם קונים. אחד עושה קניין רחוב, נניח שזה קניין אחר, וכאחד עושה קניין מנהיג, וביחד הם עושים את הדבר הזה, שניהם קונים. זה יכול להיות, או שניהם, או אחד קונה ואחד לא קונה, אבל זה שני קניינים שונים, זה לא מדין מגביה מציאה לחברו. ואני רוצה להמשיך עכשיו באמת את הדיון, מה הגדר של רחוב. כמו שאמרנו עד עכשיו, לכאורה רחוב, פירושו של דבר, גם מוליך את הבהמה. רק יש לו עוד איזה חוזק שהוא גם תופס את הבהמה, לא רק מוליך את הבהמה. וזה הדיון בין רחוב ומנהיג. כל מהלך הסוגיה פה, הגמרא מסבירה, כיוון שאמרנו שרחוב, שמואל אמר שאחד קונה ואחד לא קונה, והיינו שבעצם מנהיג קונה ורחוב לא קונה, אבל יש לנו כמה מקורות שאנחנו רואים שרחוב כן קונה, הגמרא מתרצת כל פעם, רחוב זה מדובר שקונה, זה רחוב שמנהיג ברגליו. עוד ברייתא, רחוב שמדובר שהוא קונה, זה רחוב שמנהיג ברגליו. לא סתם רחוב, רחוב שמנהיג ברגליו הוא קונה, הוא פשוט מנהיג. אפשר למשוך את החמור בחבל, ואפשר להקות ברגליים, אפילו קורא לביבה, זה גם כן דין של משיכה. אז כל שכן שיומנו, עם הרגליים הוא דופק על גופה של החמור והוא מתקדם. אז הם פשוט מנהיג, רחוב. אבל אם הוא לא מנהיג ברגליו, דעתו של שמואל שהוא לא קונה, וככה כל הסוגיה נמשכת, כל הקושיות על שמואל מתורצות. הראש כאן אומר שכיוון שכל הקושיות על שמואל תורצו, מסקנת ההלכה, גדר של רחוב, זה רק אם מנהיג ברגליו, אז הוא קונה. אבל אם הוא לא מנהיג ברגליו, הוא לא קונה. זה מסקנת ההלכה לפי הראש, כי כמו שאמרתי, כי כל הקושיות על שמואל הם תורצו. הרמב״ם לא אומר כך. הרמב״ם בהלכות גזלה ואבדה, בפרק י"ז, הוא אומר, היה אחד רוכב ואחד אוחז במוסרה, הרוכב קנה בהמה והמוסרה של חיה בהמה בלבד, וזה שאחז המוסרה קנה ממנה מה שאחז בידו. כלומר, אחד רוכב על גבי בהמה ומישהו אחר אוחז במוסרה. עכשיו השאלה, מי קנה? אז ההלכה אומרת, הרוכב קנה את הבהמה. לא כתוב כאן שהוא היה מנהיג ברגליו, לא כתוב שהיא הייתה הולכת מחמתו, כתוב שהוא רוכב. והגמרא כל כך הרבה מדי מרחיבה, מה זה רוכב? רוכב זה מנהיג ברגליו או לא מנהיג ברגליו? הרמב״ם לא כותב את זה. זאת אומרת שהרמב״ם אומר שעצם הרכיבה היא קניין. היה אחד רוכב ואחד אוחז במוסרה, רוכב קנה הבהמה והמוסרה שהלכי הבהמה. אומר המגיד משנה, בגמרא הרב יהודה אמר דרוכב לא קנה אלא אם כן מנהיג ברגליו, ויש פוסקים כן, ואין זה דעת הרב אלפסי, אלא רחוב בלא הנהגה קנה, וזה דעת רבינו. הרמב״ם פוסק אחרת מהראש, ופוסק שגם רחוב לחוד קונה לא כמו הגמרא. כלומר, למה? לא שהוא חולק על הגמרא. הוא מבין את הגמרא, את שמסקנת הגמרא אחרת, כי כל כך הרבה קושיות קיקשו על שמואל. כל פעם הוא היה צריך לתרץ מנהיג ברגליו, אבל לא כתוב מנהיג ברגליו בברייתות, כתוב רחוב. והוא מתזק, לא, זה מנהיג ברגליו. זה תירוצים דחוקים, לפי דעת הרמב״ם, ורצו לתרץ את שמואל, הגמרא רצה לתרץ את שמואל, אבל הפשט הוא שבעצם גם רחוב לחוד קונה. מכל המשניות שמהם והברייתות שמהם הקשו על שמואל. הכסף משנה, הוא אומר שזה לא כל כך פשוט להסביר כך את הרמב״ם, שסתם רחוב לחוד בלי שום תנועה של הבהמה כתוצאה מרכיבתו, אז הוא קונה. כי הרמב״ם בהלכות מכירה, הרמב״ם כתב אחרת קצת. היה רוכב, אומר, מסביר, מביא את הרב המגיד, שהוא אומר שלא צריך לעשות שום תנועה, אבל בהלכות מכירה כתב בהדיה כיצד קונים את הבהמה במשיכה, אין צריך לומר אם משכה והלכה, או רחב עליה והלכה בו, רחב עליה והלכה בו. כלומר, הוא מדבר שרחב לא רק שהוא ישב עליה, אלא היא הלכה בו. זה הרמב״ם כתב בהלכות מכירה. אז אולי הרמב״ם מסתמך על הלכות מכירה, לא צריך לחזור עוד פעם ולהגיד שרחוב זה הכוונה שהלכה, כי היא כבר כתב את זה פעם אחת, כך אומר הכסף משנה. לפחות צריך להסביר בדעת הרמב״ם, שאומנם לא, אולי לא צריך להיות מנהיג ברגליו, אבל שעצם ההתיישבות שלו, הרכיבה שלו על הבהמה, גורמת שהבהמה מעצמה כאילו הולכת, אבל הוא גורם את הדבר הזה, ולפחות כך צריך להסביר, הוא אומר בדעת הרמב״ם. אבל הרדמז בתשובה מוכיח שהרמב״ם לא מדבר שהיא הולכת. כי אם היא הולכת, אומר הרמב״ם, אומר, אז הוא היה צריך גם לקנות את המוסירה. כי אם אדם משוך בהמה זו וקני כלים שעליה, הגמרא לקמן דנה בדבר ומסתפקת, זה בדיני מכירה, אבל בדיני, ונשאר בספק, בדיני מציאה, אז כי שם אתה הולך בתר חזקת הראשון, אז אתה אומר, משור בהמה וקני כלים שעליה, מספק נשאר בידי הראשון. אבל אנחנו כאן מדברים במציאה. ואם הוא ישב על הבהמה, והבהמה מתקדמת כתוצאה מזה, אז גם הוא מושך את המוסירה איתו. אז יוצא שהוא בעצם צריך לקנות גם את המוסירה. לא רק את מה שעל ראשה שהוא בטל לגבי הבהמה, אלא גם חלק מהמוסירה, מה שהוא שני לא מחזיק. ואם הוא לא קנה, זאת אומרת שהבהמה לא זזה. כך אומר הרדמז. זאת אומרת שבעצם מפשט מהדין הזה שהגמרא אומרת, והרמב״ם מביא אותו להלכה, מדובר כאן על רוכב שעומדת, שהבהמה עומדת, לא זזה בכלל. אז צריכים, אבל אנחנו להבין את הדבר הזה, כי הגמרא משווה את זה לכליים, והתוספות אומר, הכליים, הרי כל הדין של כליים זה משיכה, שמושכים את שתי הבהמות ביחד.
למה אפשר להגיד
שהתפיסה
של
אנשים
מפויה לא לקנות במשיכה?
במשיכה הזאת?
למה אפשר להגיד שזה שאנשים תופס, לכם לא קנית במשיכה?
על החלק שבאמצע הוא מדבר. כן, נכון.
מה שהוא לא אוכל זה לא נמצא עליך.
כן. על מה שהשני אוכל זה ודאי הוא לא זוכר. כל מה שאחז אוחז בידו זה שלו. אז נראה באמת מה שהרמב״ם אומר בהלכות כליים. וזה יעזור לנו להבין את העניין. הלכות כליים. פרק ט' הלכה ט'. פה הרמב״ם מביא את מה שלמדנו בסוגיה בגמרא, את המשנה. עגלה שהיו מושכים אותה כליים. היושב בעגלה לוקה, אף על פי שלא הניג, שישיבתו גורמת לבהמה שתמשוך העגלה. כאן זה נראה כמו הכסף משנה. זה שהוא יושב, זה גורם לבהמה שתמשוך עגלה. זה, במציאות זה לא כל כך מובן, לא כל כך סביר. שישיבתו גורמת לבהמה שתמשוך עגלה. וכן אם היה אחד יושב בעגלה ואחד מניק, שניהם לוקים. אז אם כן, הרמב״ם פסק לא כשמואל כאן בסוגיה. הוא לא הפך את, את החכמים ורבי מאיר, אלא פסק, כמו שהמשנה אומרת, בלי להפוך אותה, שהמניק סופג את 40 ויושב בקרון סופג את 40. זאת אומרת שגם היושב הוא עושה איסור כליים. שישיבתו גורמת לבהמה שתמשוך עגלה. כדי להבין מה זה שישיבתו גורמת לבהמה שתמשוך עגלה, אז אני רוצה להסתכל בפירוש המשניות. איפה הוא נמצא? רמב״ם פרק בפירוש המשנה. פרק ח'. איפה זה פרק ז', לא? אני צריך לראות זה לא מסומן במקום. המניק סופג את 40, היושב בקרון סופג את 40. רבי מאיר פותר. השלישית שהיא קשורה לרצועות אסורה, כתוב במשנה. השלישית שהיא קשורה לרצועות אסורה. מה זה השלישית שהיא קשורה לרצועות? הרמב"ם מסביר קרון ממיני עגלה ושתי עגלות קשורות אחת בשנייה, ועגלה שלישית קשורה ברצועות שבהם. אמר שהיושב בקרון והמניק שתי הבהמות הכליים המושכות את הקרון, כל אחד מהם סופג את 40. אפילו לא סייע זה היושב בקרון בשום דבר, לפי שישיבתו שם היא הסיוע. מה זה הדבר הזה? אני רואה שהתרגום הזה הוא אחר ממה שאני אצלי בפירוש המשניות. על כל פנים, רבי מאיר פותר את היושב שם, הואיל ולא סייע בשום פעולה המניעה את הקרון או את הבהמות. אז זאת אומרת, וחכמים אומרים שהוא כן חייב. שישיבתו, שאלה מחלוקת אם זה הוא סייע או לא סייע, כאילו. והשלישית שהיא קשורה לרצועות, רצונו אומר, אותה עגלה השלישית התלויה בקרון, אסור לשב בה בזמן שכליים מושכים אותו הקרון, ואין הלכה כרבי מאיר, הלכה שאסור, לא כמו רבי מאיר שמתיר. תשימו לב, יש שם כאן שלושה קרונות, ושתי בהמות עומדות לפני שלושת הקרונות האלה, והבהמות האלה כליים סוחבות את השיירה, השרשרת הזאת של הקרונות. היושב השלישי בקרון השלישי, הוא גורם שהבהמות ילכו? יכול להיות שהוא גורם שהבהמות ילכו? איך הוא גורם? אם נגיד הקרון קרוב מאוד לבהמות, הוא עולה לקרון, אולי הם הולכות בגלל זה. גם כן זה לא מסתדר כל כך. על כן נראה לי שהוא לא גורם, זה לא גורם, הוא משתמש בבהמות. לא שהוא גורם שהבהמות ילכו. הוא משתמש בבהמות, ובאמת הירושלמי. תשמעו לשון של הירושלמי, זה לימוד מעניין מאוד הירושלמי הזה. אמרנו פרק ח' משנה, פרק ח' בדיוק טוב. היושב בקרון, אומר הירושלמי, רבנין אמרין משקל הוא. עושה משקל. חכמים שאומרים שהוא שוקל, רבי מאיר אמר אינו משקל. מה זה נאמר? מה זה משקל? מה זה משקל? עובד עם משקל. יש עכשיו דיון, עכשיו בפוסקים האחרונים, בתשובות האחרונות, בדור האחרון, יש שאלה, אם אדם עושה פעולה על ידי משקל, הוא נכנס למעלית, והמעלית מתאמצת יותר בגלל המשקל שלו. אז האם הוא עושה בזה איסור מלאכה או לא? וזו שאלה מתפשטת להרבה מקרים. האם משקל הוא גם כן נקרא מלאכה? על ידי המשקל שלו נוצרת מלאכה. אז זה כבר הירושלמי. הירושלמי אומר, היושב בקרון רבנין אמרי משקל. רבי מאיר אומר, אינו משקל. כלומר, חכמים אומרים, המשקל שהוא שוקל, זה הבהמות צריכות לסחוב ולתאמץ יותר. ולי ילדיו, ולי המשקל שלו, הם לא היו מתאמצות. לא משנה שהוא יושב בקרון השלישי, מה זה משנה? המשקל אותו דבר, קרון הראשון, קרון השני, קרון השלישי. אז לפי הירושלמי, אני רוצה להסביר עכשיו את הלשון של הגמרא, את הלשון של המשנה. אולי יותר נכון את הלשון של הרמב״ם בפירושו על המשנה. לשון של הרמב״ם בהלכה. אמרנו, הרמב״ם אומר שישיבתו גורמת לבהמה שתמשוך העגלה. אז אני רוצה לתת פשט אחר. זה הפשט של הירושלמי. זאת אומרת, הישיבה גורמת שהבהמה מתאמצת יותר בהליכתה. זה הכוונה, לא היא גורמת את ההליכה, אלא היא משפיעה על ההליכה, שההליכה היא נושאת גם את האדם הזה שהוא יושב בקרון, וממילא יוצא שהכליים האלה, הוא משתמש בכליים הללו. הוא גורם שהבהמות יתאמצו בהליכתם, ובגלל המשקל שלו. אז כאן גדר חדש, גדר חדש של האיסור. זאת אומרת, אנחנו עכשיו חוקרים עכשיו בדין כליים, האם מה האיסור של כליים? האיסור הוא להניג אותם, או האיסור הוא להשתמש בהם? אחד מנהיג ואחד רק יושב בקרון. כן? אני שכרתי מישהו שיקח אותי מעגלה מעיר לעיר, יש עגלון שהוא עובד עם כליים, אדם, לא אני חס וחלילה, אני לא יושב בכליים, כן? אדם מתיישב בעגלה ושילם לו שהוא ייקח אותו. הוא עושה איסור, על זה הדיון. היושב בקרון, הוא עושה איסור או לא עושה איסור? הוא לא מוביל את הכליים, הוא רק יושב. אבל בשבילו הם הולכים. אז טוב, איסור דה רבנן מסתמה יש כאן, השאלה אם הוא לוקה. והמשנה אומרת, לפי חכמים, הוא לוקה. אז יכול להיות שבעצם היושב בכליים לוקה בעצם ישיבתו.
זה לא לרשיינו מעשה.
מה?
גם ללב, זה לא לרשיינו מעשה.
זה משקל, כן. אולי זה היסוד של זה, של דין של משקל, זה מעשה. הוא חייב מלכות. אתה עכשיו נדון עם לב שאין בו מעשה, אז אולי לא, כן, אבל יש דין מלכות על הלב הזה. אם יעשה מעשה, יהיה מלכות. אם לא, אולי לא יהיה מלכות. אולי למען דאמר של לב שאין בו מעשה, לוקים עליו. על כל פנים, הוא יושב. בכל מקרה אתה תשאל את השאלה הזאת. גם אם אני אגיד שהוא גורם שהיא הולכת, זה גרמה. זה לא מוליך אותה. הבהמה רואה שהוא מתיישב בקרון, אז היא חכמה, אני מבינה שצריך ללכת. זה לא, הוא מנהיג אותה.
זה שהוא התיישב.
מה?
זה שהוא בא והתיישב.
זה שהוא התיישב? ואז היא התחילה ללכת, והיושב בשלישי, קרון השלישי גם כן, הוא התיישב, אז היא התחילה ללכת. קשה להגיד את זה. מה?
אם האיסור זה רק בהשתמשות?
גם פה אני אגיד ככה, שזה הגמרא, שהרוכב באמת בלי ללכת, הוא מחזיק בבהמה, שב עליה, משתמש בבהמה, בדרך של מרה בעלות, אז הוא נהיה בעלים, אז הוא קנה. מה?
שתי מינים שונים, כנאי זה שאלה אם אני משתמש או מבהיר את הבהמה, אמרנו שאפילו שקורא בקורון השלישי, זה ודאי לא מסה של בעלות, בקורון השלישי.
נכון.
מי שתופס את הבהמה זה דיון אחר לגמרי, זה עניין של מה זה, איך אפשר להשוות את שתי המקרים?
זה...
אם הבנתי שזה הנהגה, אם הבנתי מטוסות שהוא מזיז את הבהמה, אז יש איזשהו דמיון. אבל אם זה, פה זה עניין של בעלות שתופסת, פה זה עניין של יושב וזה יזזה,
זה מה שאני רוצה בדיוק להגיד, שיכול להיות שבענייני הקניין כאן, גדר הקניין זה לא משיכה, אלא זה גדר חדש. כמו שרשי אמר, שבכלל היא לא זזה. היא לא זזה, הוא רוכב. מעניין שרשי, הגמרא אומרת, היו שניים רוכבים. רשי דיבור המתחיל, רחוב. לא רוכב, אלא רחוב. אולי יש בזה משמעות. והרש"י מסביר, לא מדובר שהבהמה זזה ממקומה, היא רק עומדת, והוא רכוב עליה. זאת אומרת שהתפיסה הזאת, יש כמו שיש קניין ביד, אז יש קניין בבהמה, אתה תפסת את הבהמה, אתה יושב עליה ותופס אותה ותוחז בה, אז אתה זוכה בה. אתה מראה בעלות, אתה... מה יש יותר להראות בעלות מאשר יושב על הבהמה המחזיק בה? לא, אז אני רציתי להסביר ברמב״ם, זה מה שרציתי להסביר ברמב״ם, שהגרם הזה הוא גורם, אם אדם יעלה על עגלה, והבהמה, והעגלה לא תזוז. הוא לא יעשה איסור כלאיים. הוא עושה כלום, עושה כלום, לא שום דבר. העגלה זזה מעצמה, והוא משתמש בתזוזה הזאת, זהו, הוא נהנה, ואז הוא עושה איסור כלאיים. האיסור כלאיים שלו זה לא ה... אם היא לא זזה, אז הוא לא משתמש בבהמה. הוא יושב על עגלה והיא לא זזה, זה... אין כאן שימוש. אבל אם הוא יושב על בהמה, על העגלה, והבהמה מתחילה ללכת, מה שהוא עושה את האיסור זה לא בגלל שהוא מוביל אותה, כי זה גרמה כאן. על זה לא חייבים כליים, אנחנו לא חייבים מלכות. על זה שהוא משתמש בה, זה על זה הוא חייב. אבל השימוש הוא רק שהיא מתחילה ללכת. אם היא לא מתחילה ללכת, אין כאן שום שימוש. בשביל זה אני הבאתי את חוות יאיר. תשובות חוות יאיר, בסימן קוף נון, תכונות הדשן מובא בשולחן ערוך יורה דעה, והרמה מביא אותו. הוא אומר שאם מישהו יש לו מסע על העגלה, והעגלה, יש של גויים, כן? ויש שם כליים, והבהמה, העגלה נמשכת בכליים, ויש לו מסע שלו על העגלה הזאת, ויש נהג, יש עגלון שהוא מוביל את הכליים הללו. אז שהוא לא ילך בקרבת מקום, כי יכול להיות שהעגלה תיעצר, אז הוא יצעק, ואז הבהמות יתחילו ללכת בגלל צעקתו, אז יעשה איסור כליים. אז שילך רחוק, לא על יד, לא על יד העגלה. שואלה, החוות יאיר, איקה למי דג, על בעל תרומת הדשא, וטיפוק לי דגורם משיכת הכליים, שרי מיירה במסע ישראל. הוא שם מסע בשבילו העגלה הזאת הולכת, אמנם הוא לא מוביל את העגלה הזאת, אבל העגלה הזאת נוסעת מסע שלו, ויש שם, ויש שם כליים. והרי מטעם זה יושב בקרון סופג 40. תראו, משווה למסע. וכך פסק הרמב״ם. מילתא בתמא, מפני שישיבתו גרמה לבהמה שתמשוך, ואפילו אם נאמר שאני שם שהוא עצמו נמשך על ידי כליים, אולי זה אם אדם שם מסע על בימה, על עגלה או על כליים, ואחר כך מישהו הוביל את הכליים, אולי אין בזה באמת האיסור של מלכות לפחות. מכל מקום נאי דשאר גורם על ידי מסעו אינו לוקה, מכל מקום איסורה מייעיקה. מה פתאום תרומת הדשן אומר שאפשר לשים מסע על עגלה, שעגלה נושאים אותה בימות של, עם כליים? ואפשר לומר בתרומת הדשן מיירה, שהעגלה אינה הולכת בשביל מסעו של ישראל. אולי אפשר להסביר שהיא לא הולכת בשביל מסעו של ישראל, היא הולכת בשביל מסע אחר, וזה רק עוד מסע שהוא מצטרף, אז זה לא בשבילו, רק הולכת בלאו אחי, והיהודי הניח מסעו עליה, גם זה דוחק. רק לפי עניות דעתי, זה אפילו למה דקיים עליו דיושב בקרון לוקה, והיינו בוודאי באזלה בשבילו, זה דווקא כשהיא הולכת בשבילו הוא לוקה. ואחי אזלה שיטת שיטה בבבא מציע בפרק כמה דומיה דרוכב ומעניק שם, מכל מקום אסור אפילו לא אזלה בשבילו. כך הוא חושב שאסור לשים מסע בעגלה שמובילים אותה בימות כליים. והוא מספר כאן, דבר זה בא לידי באשר חזרתי לבדי מבית חמי בילדותי, והיה חורף גדול, חורף קשה, והעגלה הולכת ריקנית בלאו אחי. ביותי נוסע דרך הר, הוא אומר איזה הר זה, והיו ימי גשמים, לא היה אפשר לו לעלות הרים עם שני סוסים השפלים, ולקח מהכפר, העגלון, לקח מהכפר שור גדול לסיוע ולמשוך על שעה עד לעלות את ההר. לקח כליים, היה שם שני סוסים עכשיו הביא שור. ויותי לבדי נער ורח, ואין איש איתי, ואף כי התחננתי מאוד לפני העגלון, לא שמע בקולי, כי אמר שאי אפשר לו לעלות הערה בלי סיוע השור, וגם בכוחי לא היה ללך, ונשארתי יושב על אפי ועל חמתי, כי היה כמעט סכנת נפש, ולולי זה היה נראה לי איסור, על כל פנים מפני מרית עין. כלומר, רוצה להגיד, הוא דן בשאלה הזאת, אם העגלה הולכת בעצמה, לא בשבילו, בין כה וכה הולכת, ואתה יושב בעגלה, האם עושים בזה איסור כליים? אתה משתמש, אבל לא צריך, לא, העגלה לא הולכת בשבילך. אז פה דעתו היא שזה לא, לא בטוח שזה איסור דאורייתא, לפחות יש פה בעיה של מרית עין, הוא מעריך בדיון בגדרי מרית עין. הוא אומר שהיה אנוס בין כה וכה, אבל הוא בכל זאת דן. נחזור לדברנו, נראה לי דאסור לשב בקרון שכלי בימה מושכים, אף אגב דבלאו דדי אזיל מפני מרית עין. כלומר, אם העגלה הולכת לא בשבילו, אז הוא חושב שזה לא איסור דאורייתא, אבל אם העגלה הולכת בשבילו, הוא עושה איסור דאורייתא, שהוא משתמש בכליים. אז אני חושב שזה, מזה אנחנו חוזרים לסוגייתנו, שהדיון כאן בכליים הוא ממנו אנחנו לומדים לגבי רחוב, ואכן באמת שיטת רש"י כפשוטו, שרחוב זה יושב. יושב, וזה קניין. ואותו דבר, ויושב בקרון, ומלא זה סופג את 40, יושב, אבל שם צריך להגיד שהוא משתמש, אבל הישיבה שלו היא המחייבת, לא שהוא מוביל את הכליים, אלא זה שהוא יושב על כליים שמשתמשים בהם, הוא עושה בזה את האיסור. ולומדים אחד מהשני. תוספות כמובן חולק על זה, ותוספות אומר, שזה לא הלכות כך, וממילא גם מסולק את הקושיה של הבית הלוי, אבל כבר אנחנו לא נעסוק בזה.